בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, אנחנו נמצאים היום בליקוטי הלכות, הלכות ברכת הריח, הלכה ד', אור החיים ב' כמובן. שבו רבי נתן בעצם מתאר לנו על כל המרדף של בני האדם, אחרי הממון, אחרי תענוגות העולם הזה, ובעצם בתורה הזאת הוא מסביר לנו מה עיקר השורש של המרדף הזה, מדוע האדם אין לו מנוחה, מדוע הוא רודף כל ימי חייו. אז בואו נתחיל ונקרא מהתורה, ובעזרת השם ננסה להסביר את הדברים. אומר רבי נתן, כי כל אחד צריך לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת, שעל ידי זה עיקר תיקון האדם, ועיקר האמונה שהיא יסוד הכל. וכפי מה שפוגמים בזה חס ושלום, שאין משתדלים לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ונתרחקים מארץ ישראל, ואזי נופל אל ההיפוך הגמור שהוא צריך לחפש ולבקש כל ימיו, ואינו יודע מה הוא מחפש ומבקש, שזה בחינת הגלות, שהוא בחינת טלטול, שהוא נע ונד ושואל ודורש ומבקש ומחפש ביגיעה ועמל ותרחה גדולה מאוד, ואינו יודע בעצמו מה הוא מבקש ומחפש. כמו שרואים כל זה בחוש, מי שיביט בעין האמת, שרוב בני האדם רודפים אחר הממון, בהגיעות גדולות וטרחות וטרדות מאוד מאוד, והוא ממש כמו מי שהולך לחפש ולבקש איזה דבר, כי כל אדם אינו ממלא את אהבתו לעולם בממון. אז אנחנו רואים שאנשים רודפים כל ימי חיים אחר הממון, בהגיעות, בטרחות גדולות, עובדים מהבוקר עד הלילה, וגם העשירים שיש להם כבר הרבה ממון, עדיין אין הם מגיעים לסיפוקם ורודפים אחרי הממון ודורשים עוד ועוד בהגיעות וטרחות ורודפים כל ימי חייהם אחר הממון. אז רבי נתן אומר מה עיקר הסיבה, מאיפה זה נובע, מה השורש של הדברים. אז עיקר הסיבה זה מחמת שהאדם לא מחפש ודורש אחר צדיק האמת, לא מחפש את הצדיקים האמיתיים, שעל ידם הוא יזכה לאמונה, על ידם הוא יתקרב להשם יתברך. אז בגלל הסיבה הזאת שהוא לא מבקש ודורש ורודף אחרי הצדיקים האמיתיים, אז הוא נופל לרדיפות אחרות, הוא רודף אחר הממון, הוא רודף אחרי תענוגות העולם הזה. אז כמו כן בעניין של הצדיקים, כל מי שלא משתדל לרדוף אחר הצדיקים, להכיר אותם, להתקרב אליהם, אז הוא רודף אחרי ענייני העולם הזה, רודף אחרי הממון. כמו שנאמר, כל הלוקח על עצמו עול תורה, אז מורידים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל מי שפורה כל תורה, מה קורה? שמים עליו עול מלכות, עול דרך ארץ. אז כמו כן עם העניין של הממון, כמה שהאדם פחות מבקש את הצדיק האמת, פחות מבקש את האמונה, את השם יתברך, הוא לא לוקח על עצמו עול תורה, עול הדרישה של הצדיק האמת, אז שמים לו עול של דרך ארץ, נותנים לו לדרוש אחר הממון, אחרי ענייני העולם הזה, במקום לרדוף אחר הצדיקים, אז הוא רודף אחרי הכסף, אחרי הממון. והוא נע ונד ומטולטל, והוא לא יודע מה הוא דורש ומבקש בעצם, כי אפילו יתנו לו את כל עונדה אלמה, עדיין זה לא יספיק לו, עדיין הוא לא יזכה למנוחת הדעת, ליישוב הנפש. וכל זה מחמת שהוא לא זכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, להתקרב לתורה הקדושה, וכמובן להתקרב להשם יתברך. אז אומר רבי נתן שרוב בני האדם רודפים אחר הממון בהגיעות גדולות וטרחות וטרדות מאוד מאוד, והם מבקשים ממש, כי מי שהולכים לחפש ולבקש איזה דבר, והם לא יודעים מה הם מבקשים. כי האדם אינו ממלא את אהבתו לעולם בממון. כמו שאמרו רז"ל, אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. יש לו מנה, מבקש 200. נמצא שלעולם אין ממלא את אהבתו. והוא שואל ודורש ומבקש ומחפש אחר הממון, כאילו הוא מחויב ומשועבד לאיזה שר או משה לחפש ולבקש איזה דבר. אז האדם רודף אחרי הממון, כאילו הוא מחויב לרדוף אחרי זה, כאילו הוא משועבד לזה ממש, אנשים משועבדים לממון. ורבי נתן אומר שבאמת הוא בעצמו אינו יודע מה הוא מבקש, כי עד יום מותו הוא מבקש, הוא מחפש תמיד. ואפילו שהוא זוכה לממון ולעשירות, ויש לו כסף שיכול להספיק לו לדורות הרבה, עדיין הוא רץ ונמצא בתאווה הזאת ומחפש ומבקש. אז כל זה, ממה זה נובע? מזה שהאדם לא מבקש את צדיק האמת, לא דורש את השם יתברך, לא מחפש את האמונה, כי דווקא על ידי הצדיקים הוא יכול לזכות לאמונה ולהתקרב להשם יתברך. אז אם האדם לא שם את נפשו בזה, לא שם את רצונו בזה, אז הוא נופל מהפך על הפך, הוא רודף אחרי הממון, והוא לא יודע אחרי מה הוא רודף. הוא לא יודע גם למה הוא רודף, כי יש לו מספיק, אבל עדיין הוא רודף. ורבי נתן אומר שהוא אפילו לא יודע אחרי מה הוא רודף. כי אם תגיד שהוא רודף אחרי הממון בשביל הילדים שלו, בשביל בניו, אז מי יודע אם יישאר הממון לבניו, רבי נתן אומר. כמו שאנחנו רואים שרוב העשירים, הבנים שלהם יוצא חלצים, ענים ואביונים, שלא נשאר להם הממון. ואפילו אם נשאר הממון לבניו, מה תחליט מזה? הרי גם הבנים אחריו והדורות שאחריהם, כולם יהיו צריכים למות כמוהו, ומה יתרון להם בכל הממון, אומר רבי נתן. כי הלא גם הבנים שלו לא יספיק להם כל הממון שבעולם, מה שיניח להם, כי גם הם ירצו יותר ממון וירדפו אחרי הממון. אז אם כן, מה התכלית מכל העניין הזה של הממון? כל הרדיפה הזאת היא שאנשים רודפים אחרי הממון. עכשיו, במעשה מבעל תפילה אנחנו רואים את העניין של כל הכתות, שאנשים חיפשו אחר תכלית מסוימת, וכל כת בחרה לה איזה תכלית. אלה בחרו שהתכלית זה הכבוד, אז מצאו להם איזה מישהו שהוא מכובד, והוא רודף אחרי הכבוד, ועשו אותו למלך עליהם, והלכו אחריו. אלה שחשבו שהשמחה זה התכלית, אז מצאו להם איזה אדם שיקור, שמח, ורדפו אחריו. כמו כן הייתה את הכת שבחרו את החוכמה לתכלית, אז הם מצאו להם איזה חכם אחד שהוא היה גדול בחוכמה, ועשו אותו למנהיג עליהם, והם הלכו אחריו, כי אמרו שהחוכמה זה התכלית בעולם. כמו כן הכת שאמרו שהדיבור זה התכלית, כי הם אמרו מה מבדיל את האדם מן החי? כוח הדיבור. אז הם בחרו להם איזה צרפתי משוגע שהיה יודע לדבר, והרבה לדבר כל הזמן, ועשו אותו מנהיג. אז אנחנו רואים שכל כת טעתה באיזה תכלית מסוימת, מה התכלית מענייני העולם הזה, והם רדפו אחרי התכלית הזאת. וכמובן שהתכלית האמיתית זה היה בעל תפילה, תפילה להשם יתברך, הצדיק האמת, שאנשים היו מקורבים אליו, והם היו יוצאים לתקן את מדינת הממון, את כל הכתות האלה. אז כל מי שלא התקרב לבעל תפילה ורדף אחרי ענייני העולם הזה ובחר לו איזה תכלית מענייני העולם הזה, אז הוא הלך אחרי התכלית הזאת ורדף אחריה. אבל רבנו הקדוש אומר בסיפור שהכת שהכי נפלה בעניין של הטעות הזאת של המבוכה של באי העולם, זה הייתה הכת של הממון, שהם עשו את הממון ממש לעבודה זרה. ומי שהיה לו יותר ממון, מי שהיה לו יותר כסף, הוא היה למלך עליהם, והם נפלו בטעות הכי גדולה. ורבנו אומר שמה בסיפור, שמכל התאוות היה קל להוציא את בני העולם, אבל אלה שנפלו לתאוות הממון, היה הכי קשה להוציא אותם מהתאווה הזאת, ורבנו אומר שרק על ידי הדרך של הגיבור היה אפשר להוציא אותם. עכשיו, לכאורה אנחנו יודעים שכל העניין של רבנו זה התיקון הכללי, כל העניין שלו זה תיקון הברית, שזה בעיקר התאווה הגדולה והידועה שהאדם בא להתנסות בעולם הזה. אז איך רבנו אומר שבסיפורי מעשויות בבעל תפילה, שהתאוות ממון זה התאווה הכי קשה שיש? אז באמת התאווה הידועה זה עיקר הניסיון של האדם בעולם הזה. אבל מי שפוגם בזה התאווה, ולא מתקרב לצדיקי האמת, לא מבקש תיקון, אז העונש שלו שהוא נופל לתאוות הממון, שהוא רודף כל ימי חייו אחר הממון, בהגיעות, בתרדות גדולות, ואין לו מנוחת הנפש, ואף פעם לא שמח בחלקו. זה למעשה העונש על העניין הזה של פגם הברית. אבל כאשר האדם כבר נופל לעניין הזה של הממון, לתאווה הזאת, אז הכי קשה להוציא אותו משם, קשה לו מאוד לצאת משם. טוב, אז בוא נמשיך ונקרא מהתורה. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וכמו שאנו רואים בעינינו מי שבקיא היטב בבני העשירים, שרובם ככולם דאגתם וצערם גדול מאוד. כי למשל עשיר אחד שיש לו 10,000 אדומים, ויש לו 5 או 4 בנים, והוא מתנהג כדרך הנגידים הגדולים. ובוודאי כשיש לו 10,000, הוא מתנהג בדרך שצריך לפרנסתו, לפי דעתו, יותר מ-10,000. כלומר, אם לאדם יש סכום של הון מסוים שאיתו הוא צריך להסתדר, אז הוא מנהיג את עצמו בדרך כלל יותר מהסכום שיש לו. כי נדמה לו שמוכח לשב בדירות וחומות שעולים כמה אלפים, ומרגליות ותכשיטים, וריבוי ההוצאה בכל שבוע להולכת בניו, כל אחד, בבגדים יקרים, בתכשיטים, כדרך הגבירים הגדולים. אז כמה שלאדם יש יותר כסף, כמה שהוא יותר גביר, אז יש לו יותר מחויבויות, הוא צריך יותר עכשיו להראות העשירות שלו, הוא צריך להלביש את הילדים שלו בבגדים טובים, בגדי משי, תכשיטים, הוא צריך עכשיו לגור בבניינים גדולים, עם חומות, דירות מפוארות, הוא צריך בעצם להראות את עושרו לכל בני העולם. כלומר, הוא חי בעצם בשביל החברה, מה יגידו, איך יראו אותו. הוא לא חי ומתנהג עם העשירות שלו בשביל עצמו, הוא כבר לא נהנה מהכסף שלו. והוא אומר שעל עצמו אינו מקפיד כלל, רק על בניו, כאילו זה מצווה מן התורה להוליך את בניו בדרך הזאת. והוא עושה הכל בשביל נחת רוח לבניו. ובאמת בניו כל ימים כעס ומחובות, אומר רבי נתן, כי כל אחד מבניו ובנותיו רוצה להתנהג באופן שאין מספיק לו לבדו כל העשירות של אביו, ויותר מזה, עד שמתרבה דאגתו בכל יום. כי בוודאי אפשר לאביו שייתן לכל אחד מבניו ובנותיו כל עשירותו, ונותן לכל אחד כפי דעתו ורצונו. וכל מה שנותן להם יותר אינו מספיק להם. עד שנופל קינה ושנאה גדולה בין הבנים והבנות, וכל אחד מבניו מתקנה בחברו, וכל אחד רוצה לבלוע את חברו, כמו קין שהרג את אבל, מחמת שכל העולם לא היה מספיק לו. ואביהם בעצמם יש לו צער גדול מהמריבה והשנאה והקינה שהוא רואה בין בניו, וכיוצא בזה, דאגות ואיסורים הרבה שיש לכל אחד. ולבסוף מה קורה? כולם מצפים עליו שימות, אם האבא שלהם עשיר, אז כבר הילדים רוצים כבר שהאבא שלהם אפילו ימות. מגיעים עד למצב כזה, הכל בשביל הכסף. וכאשר הוא מת, כל אחד רוצה לקבל את הירושה, ויש מחלוקת ומריבות, עד שעל פי רוב כמה ירושות יורדים לטמיון על ידי המחלוקת שבין הבנים. אז אנחנו רואים שלכוח של הממון יש כוח רב מאוד בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שם בו כוח כל כך גדול שאנשים רודפים אחריו מהבוקר עד הלילה. וזה גם עיקר הניסיון של העולם הזה. למה? כי כביכול הכסף נותן ומספק לאדם את הכל. אם לאדם יש כסף, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה. הוא יכול להגשים את כל משאלותיו, להשיג את כל רצונותיו. הוא כביכול לא צריך אפילו את השם יתברך, הוא יכול להשיג הכל עם הכסף, זה מה שהעולם משדר לנו. אז בגלל זה עיקר הניסיון של האדם זה בתאוות הממון, בעניין של הממון. כי בעצם שם בוחנים אותו, במה אתה מאמין? אתה מאמין בכסף שנותן לך הכל, או אתה מאמין בהשם יתברך שנותן לך הכל? אתה מאמין בהשתדלות שלך שאתה תלך מהבוקר על הלילה ותרדוף ותתייגע, שזה מה שיביא לך את הכסף? או שהפרנסה שלך נקבעת כבר מראש, והשם יתברך קובע מה יהיה איתך, וכמה אתה תתפרנס, וכמה כסף יגיע אליך. פה עיקר הניסיון של האדם בעצם. ועל כן, איפה ניכר הביטוי של העמידה בניסיון של האדם? זה בעיקר בעניין הצדקה. אם האדם תורם צדקה מממונו, ולא מפחד, ולא דואג, אין לו דאקורד, והוא פותח בהשם יתברך, אז הוא עומד בניסיון. אבל אם הוא תמיד רודף אחרי הממון, במקום לרדוף אחרי הצדיקים, במקום לרדוף אחרי השם יתברך, וקומץ ידו מן הצדקה, אז בזה הוא מראה, הוא מאמין שכאילו הוא מאמין כביכול בממון, בכוחי ועוצם ידי. אז העיקר הבחינה של האדם זה בעניין של הצדקה. וזה גם מה שרבי נתן כותב בהמשך התורה, שהוא אומר שזבולון, הרי הוא היה מפרנס את יששכר, הוא היה נותן לו צדקה, היה מחזיק אותו, את הלומדי תורה. וזבולון זה בחינת הנותני צדקה. אז נאמר, סמך זבולון בצאתך, יששכר באוהליך. כלומר, בעולם הזה, כביכול אנחנו רואים את אלה שנותנים צדקה, שעובדים ונותנים צדקה, שהם כביכול לא עוסקים בתורה. ואת יששכר, שאלה הלומדי תורה, הם לומדים תורה ויושבים באוהל. אבל זה בעולם הזה, ונאמר, סמך זבולון בצאתך, שאתה תצא מהעולם הזה, בעולם הבא אתה תראה מה פעלת עם הצדקה שלך, מה עשית עם הכסף, מה עשית עם הממון שלך. עכשיו רבי נתן מדגיש לנו פה בתורה שזבולון איפה היה שוכן? לחוף ימים משכון. הוא היה שוכן בגבול של צידון עם ארץ ישראל. אז רבי נתן אומר שהבחינה הזאת של תיקון תאוות הממון, הצדקה זה מה שגורם לאדם להיכנס לארץ ישראל, כמו שאמרנו, שארץ ישראל זה בחינת האמונה, בחינת הקדושה, בחינת הצדיק, כי על הצדיקים נאמר וצדיקים ירשו הארץ. זה הבחינה של הצדיק. הצדיק הוא בחינת שוכני אפר. הוא צדיק יסוד עולם, הוא שוכן לאפר, כמו שנאמר באברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר. אז הצדיק הוא בחינת אפר, הוא היסוד עולם, כוח המושך שמושך את כולם. והוא גם הבחינה של ארץ ישראל, שהוא נותן לנו אמונה, הוא מקרב אותנו להשם יתברך, נותן לנו את הדבקות. אז כמה שהאדם בעצם רודף ומבקש ומחפש את הצדיק, שעל ידו הוא יזכה להתקרב להשם יתברך, ככה הוא זוכה להינצל מההגיעה של הממון, מהתרדה של העולם הזה, וכמו כן, ככה הוא זוכה גם כן לאמונה. אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. וזה פירוש דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. דרשו השם שצריכים לדרוש ולבקש את השם יתברך מאוד, לזכות לאמונה שלמה באמת. ומפרש הפסוק איך מבקשים את השם יתברך, היינו איך זוכים לאמונה, זה בחינת עוזו, כמו שנאמר בפסוק. עוזו זה הצדיק האמת שנקרא עוז, כמו שאמר רבנו זל, שהצדיק נקרא בועז, בוא עוז, בוא תוקפה. כי הצדיק הוא גיבור הכובש את יצרו, והוא עז כנמר בעבודתו יתברך, והוא נותן עוז ותעצומות להשם יתברך כביכול, בבחינת תנו עוז לאלוקים, ובשביל זה הצדיק נקרא עוזו. וזה הבחינה של דרשו השם ועוזו, שצריכים לבקש את השם יתברך, היינו לזכות לאמונה שלמה, וזה אי אפשר כי אם על ידי שידרשו ויבקשו ויחפשו את השם ועוזו ביחד, היינו את הצדיק, כמו שנאמר, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז אנחנו רואים הרבה אנשים שבאים עם הטענה הזאת, מה אני צריך את הצדיק? אני מתקרב להשם יתברך לבד, אני צריך לחפש ולבקש את השם יתברך, לעבוד אותו. אז פה רבי נתן מדגיש לנו בבירור שצריך לבקש את השם יתברך ולהתקרב אליו דווקא על ידי הצדיק. שהצדיק הוא הכוח המושך שבעצם מקרב אותנו, מראה לנו את הדרך. כי האדם לבדו לא יכול להבין את הרצון האמיתי של השם יתברך, את האמת לאמיתה, הכוח המדמה שלו לא מבורר, הוא עדיין לא יודע מה האמת פה בעולם הזה. אבל הצדיקים הגדולים שהם בחינת שוכני אפר, צדיקי יסוד עולם, הם נכנסים בחדרי חדריו הפנימיים של הקדוש ברוך הוא ויודעים באמת מה הרצון שלו, יודעים את התיקון של כל אדם ואדם, מה הדרך שמתאימה לו. אז הם בעצם מוליכים את האדם להתקרב להשם יתברך. בוודאי שהתכלית שאנחנו נתקרב להשם יתברך, אבל בלי הצדיק זה כמעט בלתי אפשרי. כי רק הצדיק יסוד עולם יכול לדעת מה אנחנו צריכים לתקן פה בעולם הזה, מה הדרך שאנחנו צריכים ללכת אליה, מה האמת לאמיתה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וגם הוא מדריך את כל אלה שמקורבים אליו. כי אנחנו רואים שזה בעצם גם הייתה הטענה של קורח וכל הדתו, 200 ראשי סנהדרין שהם היו גדולים במעלה, גדולי תורה. מה הם אמרו למשה רבנו? הרי בכולם השם, למה אנחנו צריכים אותך? אנחנו יכולים להידבק בהשם יתברך לבד. אנחנו לא צריכים צדיק אמת, תלית שכולה תחלת, לא צריכה פתיל תחלת, בית מלא ספרים, לא צריך מזוזה. אבל אנחנו רואים מה קרה איתם בסוף, שהאדמה בעלה אותם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה צדיק אמת, צדיק יסוד עולם, שידריך את העם, שיגלה את הרצון שלו. אם יהיה הרבה צדיקים וכל אחד יגיד רצון אחר של השם יתברך, אז איך העם ידע במה להאמין, באיזה דרך ללכת? על כן והאמינו בהשם ובמשה עבדו, וזה שייך בכל דור ודור, שיש צדיק אמת אחד, צדיק יסוד עולם, שהוא מביא את דבר השם ואת התורה החדשה שהשם יתברך מצפה מאותו הדור. כמובן שתורת משה זה התורה הגדולה והקדושה מימות עולם, ואין לה תחליף, והיא לא תשתנה לעולם. אבל גם בתורה הזאת היא נאמר, זכה נעשת לו שם חיים, לא זכה וכו'. כלומר, גם בתורה הזאת של משה רבנו אנחנו צריכים לדעת איך ללכת, איך ללמוד אותה, שנזכה שהיא תהפך לנו לשם חיים, שנראה את הטוב שבה, את הימין שבה, את החסד שיש בה. כי אפשר ללמוד תורה ולהיות רק בדינים, ולפרש את התורה לדברים לא טובים כביכול. אז בגלל זה אנחנו צריכים להיות מחוברים לצדיק. הצדיק בעצם הוא כוח המאזן, הוא מאזן אותנו, בין בעלייה, בין בירידה, מביא אותנו תמיד לידי הענווה, לידי צניעות. והוא בעצם מצמצם לנו את האור הגדול של השם יתברך, ומכניס השגות אלוקות אפילו לפחות שבפחותים שבישראל. וזה הגדולה והכוח של הצדיק, שהוא יכול לקחת סודות עצומים, סודות גדולים ונשגבים, ולצמצם אותם ולהוריד אותם עד לאנשים הפחותים ביותר. רבנו התמין את הסודות העצומים של הזוהר הקדוש, של השם יתברך, של בריאת העולם, איפה? בסיפורי מעשיות. האדם קורא סיפור, ולמעשה הוא דבק בסודות הכי גדולים של התורה הקדושה. עכשיו רבי נתן מגלה לנו פה בהמשך התורה דבר נפלא ועצום מאוד מאוד. מה הגודל המעלה של החיפוש וההתקרבות לצדיקי האמת? מה זה נותן לנו? מה זה גורם אצלנו? אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה. וזהו בחינת חבל נחלתכם. חבל דווקא, כי בארץ ישראל, שהיא בחינת התקרבות לצדיקים האמיתיים, בחינת אמונה כנ"ל, שם קשור החבל דקדושה. אשר כל מי שמתקרב לשם, דיינו לצדיק ולארץ ישראל, על ידי זה זוכה לאמונה שלמה, ואזי הוא קשור להשם יתברך בחבל דקדושה לעולמי עד ולנצח נצחים. אשר לא ינתק ולא יארס לעולם, בבחינת בחבלי אדם המשכם, בעבודות אהבה. כי כל זמן שמשתדלים ומחפשים להתקרב לצדיקי האמת, אז אפילו אם חז ושלום נופלים כמו שנופלים, אינו נחשב נפילה כלל. רבי נתן אומר פה דבר עצום ונורא, שאפילו שהאדם נפל, כל עוד שהוא מחובר לצדיק האמת, כל עוד שהוא מחפש אותו, מבקש אותו, הולך בדרכיו, אז אפילו אם הוא נופל, כמובן לא במזית, כן? אבל אפילו אם הוא נופל, זה בכלל לא נחשב לנפילה. ואנחנו נראה בהמשך למה זה לא נחשב לנפילה כלל. כי עד רבה אומר רבי נתן, אז יעלה ניצוצות יותר ממקומות הרחוקים ביותר. והוא ממש כמו שמשלשלין אחד על ידי חבל לתוך עמקי מצולות ים ותאומות תחתיות, כדי שיחפש ויבקש שם אוצרות יקרות ואבנים טובות ונפלאות מאוד. וכל זמן שהוא מקושר בחבל לא יהיה נאבד לעולם. אז כמו כן ממש, כל זמן שהאדם מקשר עצמו לצדיקי האמת ומתגעגע אחריו ומחפש אותם, על ידי זה הם מקשרים את עצמם לחבל דקדושה, ואזי בכל מקום שיורד לשם יעלה אותו הצדיק משם על ידי החבל דקדושה שמקושר בו. ולא די שיעלה אותו משם, אומר רבי נתן, גם הירידה והנפילה תהיה תכלית העלייה, כי על ידי נפילתו וירידתו למקומות כאלה, יעלה משם ניצוצות קדושות ויקרות הרבה שלא היה אפשר לעלותם על ידי שום צדיק, כי אם על ידו דווקא כנ"ל. אז רבי נתן בעצם מגלה פה סוד נפלא ועצום, שאם רבי נתן לא היה כותב את זה בפירוש, אני לא יודע אם היה אפשר להגיד את זה בכלל. כל עוד האדם מחובר לצדיק, כל עוד הוא מבקש אותו, מחפש אותו, דורש אותו, אז הוא קשור בחבל דקדושה, כי בדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו. אם האדם רוצה להתקרב לצדיקים, אם הוא רוצה להתקרב להשם יתברך, אז הוא שייך כבר לקדושה, הוא נמצא בחבל דקדושה, הוא נמצא תחת השגחת השם יתברך, הוא מקושר בצדיק האמת. אז לפעמים גם הצדיק מוריד אותו למקומות שהוא מוריד אותו, לעמקי מצולות ים. למה? כדי לעלות ניצוצות קדושים, מה שאפילו צדיקים גדולים לא יכולים לעלות בעבודה הקדושה שלהם. וכל זמן שהאדם קשור ומחובר לצדיק, אז הוא לא צריך לפחד, לא צריך לדאוג, בין בעלייה, בין בירידה. הוא מחובר בחבל, הוא מקושר לצדיק, מחובר להשם יתברך. אם אני למעלה, אם אני למטה, אם נפלתי, לא צריך להיכנס עכשיו לדאגות, לבלבולים. אם אני נמצא במקום הזה, אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני ניסיתי כל מה שאני יכול לעשות. עשיתי כל מה שאני יכול. הרצונות שלי הם בקדושה. אבל אני רואה שנפלתי לאן שנפלתי. אז אני יודע שזה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא והצדיק האמת הורידו אותי כרגע למקום שהורידו אותי. כמו שנאמר, ואנוכי ירד איתך מצרים, ואנוכי הלכה גם עלו. כי יש לי פה עבודה, יש לי פה תכלית, יש לי פה עניין מסוים שאותו אני צריך לבצע במקום הזה שירדתי אליו. כעת לא מצופה ממני שאני אעשה עבודות גדולות. כעת מצופה ממני שאני אחזיק מעמד, שאני לא אתייאש, שאני אזכור בהשם יתברך. יש לי עבודה עכשיו גם במקום הזה שנפלתי אליו. אני צריך להתחזק ברצונות, בכיסופים. כרגע זה לא זמן למעשים. אין לי כוחות, אין לי את היכולת. אני נמצא כרגע בנפילה, אבל את הרצון שלי אף אחד לא יכול לקחת. אני רוצה את השם יתברך. אני רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים. אז גם בירידה הזאת, בעצם זה שאני מחזיק ברצון שלי ולא מתייאש, אני עושה פה עבודה גדולה. אני מעלה ניצוצות. עצם זה שאני זוכר את השם יתברך במקומות האלה, רבנו הקדוש אומר שאני עולה בתכלית העלייה, שזה תורת אייש. אם אני צועק ומבקש משם, איה מקום כבודו, איפה השם יתברך, איך אני הגעתי למקום כזה, למה אני לא מגלה את פניו יתברך במקום הזה, על ידי זה, על ידי הצעקה, על ידי החיפוש, על ידי איה, אני עולה למעלות הגדולות, שאפילו צדיקים גדולים לא הגיעו למעלות האלה. כי רבי נתן אומר בפירוש שהאדם שמגיע לשם ועושה את העבודה הקדושה הזאת, הוא מעלה משם ניצוצות קדושות ויקרות הרבה, שאי אפשר היה להעלותם על ידי שום צדיק ועל ידי שום אדם שבעולם. אז זה בעצם כל התכלית של האדם בעולם הזה, לחפש, לבקש, להתגעגע. אז מי שלא עושה את זה בתכלית, אז הוא נופל לעניין של החיפוש והגיע אחרי הממון, אחרי תאוות העולם הזה. הוא רודף אחרי העולם ולא יודע אחרי מה שהוא רודף, כי הנשמה בעצם מהותה רוצה להתקרב להשם יתברך, רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים. זה הרצון האמיתי והפנימי שלה. אבל כשהאדם לא מונח בתכלית, אז הוא רודף אחרי הממון, רודף אחרי הכסף, והוא לא מגיע לסיפוק אף פעם. כי הנשמה אי אפשר לספק אותה בדברים גשמיים. היא צריכה דברים רוחניים, היא רוצה את השם יתברך, היא רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים. אז כל העניין של האדם זה לפתח את כוח הרצון שבו ולקרב אותו לתכלית, לכוון אותו לתכלית. כי רבי נתן אומר בפירוש שלמה הנשמה נתרחקה כל כך מאביה שבשמיים וירדה לזה העולם, רק בשביל לחזק בה את הרצונות, את הכיסופים, את הגעגועים לאביה שבשמיים. כי כל זמן שהבן נמצא אצל אביו שבשמיים בארמון המלך, אז אין לו געגועים, אין לו כיסופים, הוא לא מבטא את האהבה שלו. אבל ברגע שהוא מתרחק מהארמון, ברגע שהנשמה התרחקה מהשם יתברך, אז כרגע מתחיל תהליך של צמאון, האדם עכשיו מתגעגע, כוסף, רוצה, מחפש, מבקש את השם יתברך, ועל ידי כוח הרצון על זה, על ידי המנוע החזק הזה, הוא עולה ומתעלה, למעלות יותר גדולות מאשר הוא היה שם בתחילה. אז זה כל תכלית רבי נתן אומר של ירידת הנשמה לזה העולם. אז יהי רצון שבעזרת השם נזכה לחפש את השם יתברך, לבקש את הצדיק האמת, לחפש את הבת מלך העבודה, ולמצוא אותה גם כן, שיתגלה עלינו האור של הצדיק, האור של השם יתברך, שנגלה את הנשמה שלנו, שנתחזק ברצונות, בכיסופים, בגעגועים, ונזכה לאהוב גם את השם יתברך. אז כל הברכות לכולם.
יש תפילה, יש תפילה לקל במרומים, בתפילה, בתפילה כולנו צדיקים. יש תפילה, יש תפילה לקל במרומים, בתפילה, בתפילה כולנו